כן, למדנו אתמול את ההקדמה, הקדמת המלקט. אני רוצה מתוך ההקדמה לגעת באמת רק בנקודה אחת שתחבר אותנו קדימה, אני חושב שגם להתחלה של התניא, אבל גם לכל היסודות הלאה, היא הנקודה שהשנייה הוזכרה כרגע, ודיברנו בה אתמול. אם היא נכונה, היא חידול, אבל אני רוצה שנהיה בה כולנו, כי זה היה אתמול ככה בשיעור השני. התניא קורא לספרו, הזכרנו את זה בעל פה לפני שנייה, ליקוטי אמרים. ובמחשבה שעולה בנו, נדמה לנו שיש גם במושג ליקוטי אמרים. נערכנו הרבה כשדיברנו על כותרת הספר, וכל מילה בכותרת הספר. בעצם קריאת הספר ליקוטי אמרים, ישנו חידוש עצום. אני רוצה לפתוח בו לפני שנכנסים לסיומה של ההקדמה ולפרק א' ולכל שוב. רק לגמור איתו את הדברים שהיו אתמול ולהתחיל ממנו. הרי רבנו הזקן, כל מילה שלו, כל משפט שלו, זה מפסוקים. אנחנו מרגישים את הפסוקים כל הזמן, את המוזיקה של הפסוקים, את המוזיקה של המקורות. מלקטים אומרים בעין. זה הדבר שמופיע בתורה. לא בתורה, אלא אצל רות, אצל נעמי. לחניו על הכתב באומרים. אמרים באלף ואומרים, אתם שומעים את החיבור. למרות שנראה לכם כאילו זה שני דברים אחרים לגמרי. כי הרי אומרים זה אומרים. אתה מדבר על תבועה. אתה מדבר על אומרים בשדה. ואמרים, אתה מתכוון לדיבור. ליקוטי אמרים כמו ליקוטי דיבורים. מה אתה סתם מהמוזיקה עושה פה? תחשבו רגע לעומק. אמיר זו צמרת העץ. האמירים הם צמרות העצים. הם צמרות העצים במובן שהם התכלית, הם הלמעלה, למעלה, למעלה. הם לא רק התכלית של מה יוצא, תודה רבה. הם לא רק התכלית במובן של מה יוצא בסוף, אלא שם גם נמצא הגרעין של הכל. הם הדבר, הם התוכן הפנימי. על שמם נקרא העץ הזה. על שם הפרח למעלה, על שם הפרי. זה עניינו של העץ הזה. האומרים זוהי ערימה של תבועה, של שיבולים. היא בדרך כלל מאכל הבהמות. עכשיו באים ומלקטים שיבולים מהאומרים האלה שנלקטו. האומרים נמצאים שם, ומהם באים העניים ללקט את השיבולים מן האומרים. לא מלקטים אמרים, לא מלקטים אמירים, מלקטים אומרים. ואני יודעתי, כשחושבים על זה לעומק, יש פה דבר מופלא. כל מה שירצה ללמד אותנו האדמו"ר הזקן, הוא את עבודת הבירורים. הוא שבאמת, באמת, כל אחת ואחד מאיתנו הם חלק אלוה ממעל ממש. והאמיר הוא אתה. האדם שבך זה כמראה דמות אדם של ויברא אלוקים את האדם בצלמו. אתם יודעים איך קורא הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אמרנו אתמול? זה דבר מופלא כשאני חושב על זה. הוא קורא לו אמירים. אתם יודעים איפה אני יודע? את השם, אומר הפסוק, האמרת היום, והשם האמירך להיות לו, למה? לעם סגולה, ולתיתך עליון על כל הארץ. דבר פלאי פלאות. והשם האמירך, מה זה האמירך? אומר שאתה האמירים, ואתה הסגולה. הסגולה זה הזרע, זה החלק השם עמו ממש. מה זה להיות לו לעם סגולה? אתה החלק אלוה ממעל שממנו ייבנה הכל. ולכן ולתיתך עליון והאמירים. תבינו פתאום את הפסוק. כלומר, אנחנו אומרים שהקודש ברוך הוא האמרת היום. אתם מבינים אגב מה היה קורה אם היה האמרת לא באלף אלא בעין? זה היה להתעמר, זה היה עומרים, זה היה לעבוד, זה היה בדיוק הפוך. אבל בדיוק הפוך לא רק במובן השלילי, אלא גם במובן החיובי. את ליקוטי אמרים יפתח התניה עוד רגע בידיעה של מה אתה. ואחרי שהוא יספר לך על האמיר שלך, אמיר, באלף, אחרי שהוא יספר לך על האמיר שלך, הוא ייקח אותך ויגיד, עכשיו בוא נתחיל לדבר מהנפש הבהמית, ונתחיל מהעומרים. רק אחר כך הוא יחזור וידבר איתך על הנפש האלוקית. ומה מופלא? גם המושג אמירה, כך ניסינו אתמול רק להתחיל את זה, זה פשוט תוך כדי חשיבה, ולכן עכשיו אני רק רוצה לסכם את זה, כי אני חושב שזה פתיחה של הכל. גם המושג אמירה, בלשון דיבור, אמירה, הלומר, הלומר, הוא החלק הרוחני, הפנימי של הדיבור. אתם יודעים מה אומרים בסוף המשפט? נו, אז מה אתה אומר? מה אתה אומר? אתם יודעים איך ברא הקודש ברוך הוא את העולם? במאמרות. למה לא בדיבורים? חסר בפסוקים בידבר אלוקים אל משה? הוא ברא במאמרות כי כשאמר הקודש ברוך הוא יהי אור, שם אתה קולט את האמיר של הדיבור. כי כשהוא אמר יהי אור, למי הוא אמר יהי אור? לאור? עוד אין. אז מה פירוש ויומר אלוקים יהי אור? הדיבור הוא למישהו. הדבר, המנהיג, מדבר אל מישהו. הדיבור אמור או להדביר משהו, לא מוכן, או להדביר במובן של להנהיג משהו. דבר אחד לדור. להגיד, שזו עוד מילה כמו לומר ולדבר, לומר, להגיד ולדבר. להגיד זה קצת יותר גבוה מהדיבור. הדיבור זה ממש ההליכה פה, זה המלכות. בדבר מלך, שלטון. דבר, דיבור זה מלכות. ראינו את זה הרבה פעמים ועוד נגיע לזה. ההגדה זה היכולת שלי למשוך אותך אליי. והגדת לבנך. לאיזה בן זה נאמר? לבן שאינו יודע לשאול. אז מה אתה צריך לעשות? למשוך אותו. תמיד אנחנו אומרים, לשון גיד. האמירה זה הרצון שבדיבור. רב סעדיה גאון אמרנו אתמול, אומר ויומר אלוקים יהי אור ויהי אור וירצה. ויומר אלוקים רצה השם שיהיה אור. כי הרי אפילו זה לא עבר משם לביצוע. כי הרי לא כתוב ויומר אלוקים יהי אור ויעץ אלוקים את האור ויהי כן. אלא ויומר אלוקים יהי אור ויהי אור. רצונו. אז אם כן, האמירה היא הנקודה הכי פנימית, הכי רצונית, הכי עליונה. היא האמיר של המדבר. אז אם האדם הוא המדבר, החיבור הזה שלנו עכשיו, זה דבר, זה לא יאמן. החיבור הזה הוא ליקוטי האמרים, שבאים מליקוטי האומרים. זה דבר פילאי פלאות. לדעתי זאת תהיה הפתיחה עוד שנייה של התניה של משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשע. הוא מגיע עוד רגע לפתיחה. זה דבר נפלא, והעבודה הופכת להיות עבודה אחרת לגמרי. אנחנו לא הולכים לדבר על המינים, אנחנו הולכים לדבר על אומרים. חכו. אבל אצלנו לא מדבר על אומרים לשנייה אחת, בלי לזכור מי אתה. בלי לדעת שמדובר פה בעץ אתרוג. איך אתה יודע? כי אני מכיר את האמיר. איך תגיע להכרת האמיר שלך? איך הוא אמר בהקדמה? בדרך ארוכה וקצרה. מתוך התבוננות, מתוך גילוי האהבה המסותרת. אנחנו נדע מהי האמירה. אז מה האמירה הזאת? מה האמירה של האדם? מה האמירה של הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם? מה האמירה? מה האמרים? העבודה תהפוך להיות עבודת הבירורים, והיא תהפוך להיות פתאום עבודה אחרת לגמרי, כי בליקוט האומרים אתה רוצה בעצם להגיע לאמירים. ומי מגילה לי את זה? הפסוק עצמו. רות הולכת ואומרת לחנה ועלקתה באומרים. מגיעה מהמקום הכי נמוך עכשיו. ותהום כל העיר עליהן על נעמי ורות. אבל יודעת מה התפקיד שלה? התפקיד שלה זה להביא משיח בן דוד. היא מתחילה את עבודת הבירורים. ומה היא הקדימה ללחנה ועל הכתב האומרים? היא הקדימה את השיחה עם נעמי, והיא אמרה לנעמי, נעמי, את יכולה להפסיק לדבר איתי היגיון? את יכולה אפילו להפסיק לדבר איתי במושגים שלנו, ממה לכל אלמין? עמך עמי, אלוהייך אלוהי, באשר תלכי אלך, באשר תמותי אמות. זה יותר מחסד, זה כתר, זה הדבקות, זה הכי הכי פנימי שיכול להיות. אנחנו שייכים לאמיר, זה בכלל לא רלוונטי אם את אומרת לי שזה לא מסתדר לי, או שזה לא מסתדר לי. זה לא רלוונטי אם את אומרת שלפי ההיגיון אין לך עוד בנים במאייך שמהם, כל מה שאת אומרת, לא, זה לא, על מה את מדברת לך? כה ייתן השם וכה יוסיף. הדבקות הזאת היא הבנת החלק אלוה ממעל. מהמקום הכי עליון, לא מהמקום של בן ישראל, אלא מהמקום הפנימי, הפנימי, הפנימי. חז"ל אומרים יהודי שהיה באבותיו בהר סיני, נו, הבנו. אבל מי שמצטרף, מאיפה הוא? ואז אומרים מזלי הוא חזי. מזלו. מה שמזיל לתוך, לתוך, לתוך של הנשמה, מלמעלה למעלה. אחרי שירות מלמדת את זה, את נעמי, הם מגיעים הביתה, שואלת אותה נעמי, נו ועכשיו? ועכשיו, לחנה והנחתה, באומרים. עכשיו הגיע הזמן להתחיל לעשות את עבודת הבירורים. מאיפה מתחילים? מאיפה מתחילים? לא מאיפה מתחילים. מקופה של שרצים, מאיפה מתחילים?
מגרבים את
החבית. מאיפה מגיע משיח בן דוד? מאיפה מתחילים? נגיד לך, מאיפה מתחילים? מתחילים ממואב. ספר לה קצת על העיר, שנייה רק, אני אספר לה קצת על האיחור שלי, שאני רוצה לשמוע על האיחור שלי. אני מואב, אני אבא, סבתא של אבא, סבא שלי היה לו, אבא שלי היה לו, סבא שלי, תזבי, לא חשוב. שמה לדבר על זה מאיפה אני בת? אני הבת של הילדה שהאבא שלה היה הסבא שלי, זוכרים את פלוט וביתו? לא. דרך אגב, נעמי, ומאיפה את בת? ואז היא אמרה, יהודה ותמה. בועז, נעמי, מיודים, משפחת. יופי. מבינה מה זה ללקט באומרים? אז אני הולכת ללקט באומרים. ואת השיבולים הראשונות שהיא מוציאה מליקוט האומרים, היא מביאה אל מי? אל נעמי. כי שם היא תלמד את עבודת הבירורים הזאת. זה דבר מופלא. מזה אני רוצה להתחיל. עצרתי את החבטיה. רציתי איזה רצף.
שהיא באה משדה מואב.
כל מיני הבדורו. די, משדה מואב. שדה, מהשדה. היא באה משדה מואב. כן, 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 עם הליקוט. עצם הליקוט זה פלי פלו. הוא מהשאריות. לכן ליקוטי אמרים זה כל כך סתירה. כי האמרים זה האנטיטזה של השאריות. הלקט זה מי? והאמרים זה ליקוטי, ליקוטי. וכשאתה תבין שמה שאני לוקח ממך זה בעצם את הנפש שלו, את האדם, ורק את זה נגביע. וכשנעלה את זה, אז כל עבודת הבירורים עולה לשם. זה אני חושב ההשבעה אותו, זאת הקדמה גדולה מאוד, ברשותכם מזה נתחיל. טוב, זאת עבודת הבירורים. אני חושב, אני אמרתי פעם, אבל עכשיו אני חושב שבעקרות הדברים האלה אולי זה מקבל משמעות אחרת. אתם, פעם דיברנו על זה, אבל כאילו לא דיברנו על זה, כי מה שדיברנו על זה זה רק חלקי. יש פסוקים מפורסמים שדוד המלך אומר, מי האיש שחפץ חיים? אוהב ימים לראות טוב. נצור לשונך מרע, ושפתיך לדבר מרמה, סור מרע, ועשה טוב, בקש שלום ורודפהו. נכון? מכירים? זה פרק ב... הנה, בקש שלום ורודפהו. נכון? בקש שלום ורודפהו. פסוקים מוכרים, אנחנו אפילו שרים אותם, אומרים אותם בתפילות, שרים אותם. והפירוש הרגיל שאנחנו רגילים, וטוב שרגילים, הלוואי שנלמד אותו עד הסוף, הלוואי עליי שנלמד אותו עד הסוף, שמי האיש שחפץ חיים אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע, זה עניין שמירת הלשון. נכון? לא לדבר דיבורים רעים, נצור לשונך מרע, לא לשקר חלילה, שפתיך מדבר מרמה, ולעשות מעשים טובים, אבל לפני כן להימנע ממעשים לא טובים, סור מרע, ועשה טוב, בקש שלום ורודפה. יפה. נדמה לי שכשמעמיקים ורואים את הפסוקים האלה על הרקע של הפרק, זה מושגים הרבה יותר פשוטים, הרבה הרבה יותר פשוטים, ומהפכים את הכל למקום כל כך מופלא, שרק אחריו למה שאמרנו מקודם יש משמעות הרבה יותר גדולה. מה זה אוהב ימים? מי האיש שחפץ חיים? אוהב ימים. בסדר, עכשיו במובן הכי פשוט של המושג. אוהב ימים לראות טוב. אוהב ימים, זה בעצם אנחנו מתכוונים להגיד אוהב את החיים. אנחנו אמרת חפץ חיים. מה גם החיים לימים? החיים, אם נחשוב לרגע, החיים זה עצם החיים. אנחנו חיים. זוכרנו לחיים. כשאני מבקש חיים, אני לא בא ואומר, ריבונו של עולם, אני מבקש ימים. אני מבקש חיים. הימים הם הכלי שניתן לי לתת תוכן לחיים. ימים זה כלים. מאיפה אני יודע שימים זה כלים? ראינו את זה הרבה פעמים. פשוט. ים, ים, סי. ים זה הכלי להכיל את המים. יותר מפעם דיברנו על זה. הים זה לא המים. המים זה המים והים זה הכלי. פסוקים מפורשים זה עברית, רק לנו זה כבר הפך לאחד, אז אנחנו אומרים ים, ים כנרת. ים כנרת זה הפיילה שבתוכה נמצאת הכנרת. המים זה המים והים עכשיו זה כבר שם משותף, זה נהיה ים. ברור. אבל במקור הים, לכן במקדש יש ים של שלמה. מה זה ים של שלמה? גיגית. וכשהיא ריקה, מה? בדיוק. עכשיו, מדהים. עכשיו, מה זה ים של שלמה? זה הכלי שבו יש. וכשהוא ריק, הוא גם ים של שלמה. בסדר? אז מה זה ים? ימים במובן של מים. ולמקווה המים קרא ימים. כלים שמכילים מים. בעברית אחרת. לפני בריאת המים או חלוקת המים והיבשה, אז המים היו ללא כלים. מה היה בעולם? הכל היה מה? כל היה, אחרי התורה, הכל היה מים. ואז בא הקדוש ברוך הוא ועשה רקיעים, ועכשיו למים יש כלים. איך קוראים לכלים? מקווה המים קרא ימים. יפה? ים. איך אומרים יום ברבים? ימים אותו דבר. למה? כי היום עברית פשוטה הוא הכלי להכלת החיים. דבר מופלא. היום הוא הכלי.
הזמן.
הזמן הוא הכלי להכלת החיים. אתם יודעים מה האויב של האדם המודרני?
לא, היום הוא הכלי להכלת הזמן.
היום הוא הכלי להכלת הזמן. 100%. הוא הכלי להכלת הזמן. מצוין. אתם יודעים מה האויב של האדם המודרני היום? הזמן. האויב כן, האויב הוא הזמן. אתם יודעים למה? כי אדם לא יודע מה עושים עם הזמן. האדם רוצה לבלות את הזמן. אתם יודעים את הביטוי הזה לבלות, כמו בלי. האדם רוצה, אתם יודעים מה זה אוהב ימים? אתם יודעים מה זה אוהב ימים? אוהב ימים פירושו, האם יש אדם, שמו זה דבר גבל, שהוא חפץ חיים, אבל כששואלים אותו מה נשמע, הוא לא אומר יהיה טוב. כי אתם יודעים מה הפירוש שיהיה טוב? שאת היום אני לא אוהב, אני אוהב את מחר. לא נעים. כשאתה עונה את התשובה לשאלה מה נשמע, יהיה טוב, פירושו מי האיש כחפץ חיים ושונא ימים. שנאת מוות אתה שונא את הימים. לפעמים זה משתפר. יהיה פחות גרוע. לפעמים יש עוד שיפור. יותר גרוע לא יכול להיות. כלומר, מה שנקרא, יש תקווה. מה התקווה? שיגמר הכלי. כשיגמר הכלי, מה, את החיים אני מאוד אוהב, רק את הכלי של החיים אני לא אוהב. הכלי, הכלי שמאפשר... כן, 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 הכלי. הכלי עצמו העבודה. הכלי. הכלי. זה דבר גבל. תחשבו על זה, אוהב ימין. אנחנו בכלל, אנחנו חזקים ברעיונות, בחפץ. אגב, זה היה בין חפץ ואוהב. חפץ זה החפץ עצמו. חפץ החיים. חפץ, אדם חפץ חיים. איך רואים שהוא חפץ חיים? באינסטינקט. אוהב זה החלטה. אוהב זה תובנה. אז אתה אוהב את האוכל הזה או לא אוהב? אתם נחשוב שנייה אחת. אוהב. חפץ חיים זה... חפץ. לכן את החיים אתה חפץ. אבל אתה אוהב ימים? עכשיו, מי שאוהב את הימים, תשמעו טוב, מי שאוהב את הימים, הוא רואה טוב. שואלים אותו מה נשמע? טוב. למה? כי הוא אוהב את הכלי של הזמן, את הכלי עצמו, את הכלי, את האפור, את הכלי שבו תעשה עבודת הבירורים, שדרכו הוא יכול להופיע את החיים. מי האיש החפץ חיים שהוא אוהב ימים לראות אותו? תמיד אמרו שבבירת ישראל נורא 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 אוהבת את נושא הקליטה. העלייה, ממש. באמת, רק יש בעיה עם העולים. זה טכני. כלומר, העניין של עלייה זה בנפשם. להוציא את נושא העולים, שים רגע בצד את נושא העולים, נושא העלייה הוא דבר מדהים. אני באמת בעד. אנחנו הרבה פעמים חפצי חיים, אבל שונאי ימים. מי האיש שחפץ חיים, אוהב ימים, לראות טוב? לכן הוא לא מחכה למחר. עכשיו אתם יודעים מה יקרה לאיש כזה? הוא ינצור לשונו מרע, כי הוא לא רואה רע. זה לא עכשיו להפיל מה שמירת הלשון. עכשיו זה יהיה החיים שלך. ניצור לשונך מרע. ושפתיך מדבר מרמה, עכשיו הקדמה לתניה, תשמעו גבל. ושפתיך מדבר מרמה, סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורודפהו. תשמעו את ארבעת השלבים. ניצור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה. מה ההבדל בין ניצור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה? שפתיך מדבר מרמה מדבר על כוח הדיבור. נכון? הדיבור. לפני שהדיבור מופיע, יש מה? מחשבה. המחשבה נמצאת כאן, והיא מגיעה ללשון, וזה השלב האחרון לפני שהלשון מוציא את זה דרך השפתיים. נצור לשונך מרע זה המחשבה, ושפתיך מדבר מרמה, נו זה הדיבור. סור מרע ועשה טוב, זה העשייה. וכשהאדם שולט בשלושת לבושי הנפש שלו, של המחשבה, של הניצור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה. דיבור. סור מרע ועשה טוב מעשה. הוא מגיע לבקש שלום ורודפהו. ואז הוא יגיע למדרגת הצדיק. עיני השם אל צדיקים, ואוזניו אל שבתם. פודה השם נפש עבדיו, ולא יאשמו כל החוסים. זה דבר מופלא. איך מתחיל כל הפרק הזה? דוד הולך לפני אבימלך שם, ודוד בשנותו את העמו לפני אבימלך. אבימלך, מלך הפלישתים, מסבך אותו, ודוד נמצא ברגעים נוראיים, הוא צריך לעשות את עצמו משוגע, זה שם סיפורים נוראיים. ומה הוא בא להגיד לכל האנשים? חבר'ה, אל תישברו. אברכה את השם בכל עת. תמיד תהילתו בפי. מסתכלים עליו, אומרים לו, אדוני, אתה בסדר? אתה בטח על תרופות. זה לא יכול להיות. הבעיה שלנו זה לא המצב של עכשיו, אלא מה יהיה כשטיפול מההיים. ויש לנו ידידים שעוזרים בדברים כאלה. הוא ממש מנסה לשכנע. חבר'ה, אני מדבר על אברכה את השם בכל עת. כי הוא מוברח לכאן. בכל עת אוהב ימים. תמיד תהילתו בפי. בהשם תתהלל נפשי. ישמעו ענבים וישמחו. של השמחה הזאת צריך ענבה. צריך להוציא את האגו. גדלו להשם איתי ונרוממה שמו יחדיו. איך מגיעים? דרשתי את השם ועמני. ומכל מגורותיי הצילני. אתם יודעים מה כתוב לפני לכו בנים שמעו לי יראת השם על עמדכם? מי האיש שחפץ חיים? מה הפסוק לפניכם? כפירים רשו, נו, ורעבו, ודורשי השם לא יחסרו כל טוב. לא הבנתי. הדורשי השם זה אנטיתזה לכפירים? ובאמת דורשי השם לא יחסרו כל טוב. לא ראיתם אף פעם דורש השם שלא מענה? כן! הכפירים זה מי שחושבים שהם סבעים, כי הם כפירים, הם עריות. והם רשו ורעבו. דורשי השם לא חסר להם את בחינת הכל. מעולם. יעקב ועשיו. נכון, מדהים. כפירים זה גם הכפירה. וזה שיש לו הכל. זה שיש, שנמצא בכופר. הכפירים. כפירים רשו ודורשי השם. זה פרק, כל הפרק הזה, זה פרק שאגב אומרים אותו כל כך הרבה ולא שמים לב אליו. חונה מלאך אדוני סביב ליראיו ויחלצם. רק תסתכלו, אלא מה אתם לא מצליחים להסתכל, כי זה סביב. זאת בחינת סובב. תאמורו, כי טוב השם, אשרי הגבר יחסה בו. יראו את השם כדושיו, כי אין מחסור ליראיו. דוד המלך, זה בטוח אתה, כי כתוב פה שאתה מדבר בשנותו את העמו לפני אבי מלך ויגרשו וילך. אתה באחי למטה עכשיו. מבינים מה זאת עבודת הבירורים? כלומר, איך כדי ללקט אמרים באלף, כשאני יודע שאני האמיר, וכשאני יודע שהשם האמיר אותי ואני מאמיר אותו, יש לי עכשיו כוח לעבוד על ליקוט האומרים. ועכשיו ליקוט האומרים הופך להיות משהו שאני אוהב. זה דבר מופלא. התניה לא בא להציע איך מגיעים למדרגה שבה אתה אין לך מלחמות ומאבקים. תפסיקו לבלבל את המוח. איך אתה עוסק בליקוט האומרים כל שנייה אין סוף לעבודת הבירורים. ואתה תהיה אוהב ימים. אתה תאהב את הימים כי אתה תראה טוב. זה דבר פלאי. אז הערכנו. אבל אני חושב הקדמה מאוד חשובה לסיום ההקדמה ולתחילת הפרק הראשון, ניכנס אליו מיד. בסדר, לדעתי זה ממש קשור למשפט הפותח את התניה, רק ברשותכם, לפני שנתחיל רק השורות האחרונות של ההקדמה, והנה אחר שנתפשטו הקונטרייסים הנ"ל. והנה אחר שנתפשטו הקונטרייסים הנ"ל. ממש השורות האחרונות, זה פסקה אחרונה אחרונה, בסדר? זה רק ה... שמתה והדברים החריפים שיומר התניה, שעדיין בעילום שם כמובן בהדפסה הזאת של תף קוף נון וב, כמו שהערכנו הרבה בהקדמה, שלא להדפיס אלא ברשות, כמובן בגלל כל הזכויות יוצרים למיניהם ברמה הטכנית, אבל בעיקר החשש של הזייפנים ושל המדפיסים ושל כל מה שדיברנו, לא נשוב לשם. אני רוצה להתחיל את הדברים הלאה. והנה אחר שנתפשטו הקונטרייסים הנ"ל בקרב כל אנשי שלומנו הנ"ל, והעתקות רבות מידי סופרים שונים ומשונים, אתם רואים את הרמיזה הברורה? מידי סופרים שונים ומשונים, אפשר להסתפק בשונים, אבל משונים זה חגיגה בפני עצמה. הנה על ידי ריבוי העתקות שונות, רבו כמו רבו, הטעותי סופרים, הטעויות סופרים, במאוד מאוד. ולזאת נדבה רוחם של אנשים אפרטיים, אנשים חשובים, הנקובים, הנ"ל, אלה שהוזכרו בשמותיהם בהסכמות מקודם, הוזכרו שם שמות המדפיסים, הנקובים לאל מעבר לדף, מעין למד, מעבר לדף, לטרוח בגופם ומעודם להביא את הקונטרייסים הנ"ל לבית הדפוס, מנוקים מכל סיג וטעות סופר. הרבי, זכותו יגן עלינו, אמר שסיג בא עוד פעם לרמוז, לא לטעות סופר, אלא לסיגים, לדברים שכוונה הכנסו. מכל סיג וטעות סופר ומוגעים היטב, ואמינה לפעלה תווה יישר חילה. ואני אומר להם, יישר חילכם, יישר כוח, אני נותן את הסכמתי לעניין, מה שעוד פעם מסביר שההסכמות, כפי שלמדנו אתמול, או שלשום כבר, שההסכמות אינן לעצם התוכן, אלא לעצם רעיון ההדפקה. וכל ההקדמה בעצם עוסקת במעבר הזה מהאמירה בעל פה לספר, על כל מה שדיברנו בו אתמול, כדאי להשלים אותו למי שלא היה, כי הקדמה היא מאוד מאוד עקרונית. על כל המעבר לספר, שבעצם זה קשור למה שדיברנו בהתחלה. אפשר לכתוב את זה בספר, כי כיוון שהדברים באים מהאינסוף, ממילא זה לא שייך ל-X. איך אומר הרבי הרש"ב שאמרנו אתמול, מי שלומד תניא, נכנס אל האדמו"ר הזקן ליחידות. אבל באמת, אם אתה באמת 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 פה איתי, בסדר? זה דיבור. זה שייך לכל ההקדמה. מנוקים מכל סיג את אורפר ומוגעים היטב, ואמינה לפעלה טובה יישר חילה. ואני אומר לפועלם הטוב, יישר כוחכם, אני מודה. ולהיות, וכאן הוא ממש רק, שוב, זה כאילו קופירייט, זה לא כאילו, זה גם, אבל זה המהות. ולהיות כי מקרא מלא דיבר הכתוב, ארור משיג גבול רעהו, כתוב בפסוק שאסור להשיג גבול, וארור בו כללה בו נידוי, חס וחלילה, זה דברי חז"ל, שבארור יש הרבה הרבה דברים רעים, על כן, כי יהודה ועוד לקרא, כי יהודה ועוד לקרא זה ביטוי תלמודי מעניין מאוד, מסופר בתלמוד שהפסוק אומר לעשות איקס, ואז כתוב בהמשך הלימוד, ובמדינת יהודה, היה יהודה, היה גליל, היה, וביהודה נהגו כך. אז קופצת הגמרא ואומרת שרכוח יהודה ועוד לקרא, כלומר הבאתם אסמכת על הפסוק. כלומר, כאילו אני אומר, הפסוק אומר, דרך אגב, אני גם ראיתי שזכמיר עושה כך. זה אסמכת, אני צריך אסמכתאות לפסוק. זה מין ביטוי כזה, יהודה ועוד לקרא, זה הפך אחרי זה בסלנג, לביטוי. ואז הוא אומר, וכי יהודה לעוד לקרא, אני צריך בכלל להגיד, זה ברור הרי שאסור להשיג גבול. אבל, אתם מבינים הרי את החששות שלו. אבל כי יהודה ועוד לקרא, כעתינה, זה ביטוי של ענווה. לא צריך אותי בשביל להגיד את ההשגת גבול הזאת. כעתינה באתי למשדי גודה רבה. להטיל גודה רבה. גודה רבה הכוונה היא חרם גדול. או להטיל איסור חמור מאוד. למשדה גודה רבה על כל המדפיסים שלא להדפיס קונטריסים הנ"ל. ובהתחלה זה יצא כקונטריסים, כחוברות. לא על ידי עצמם ולא על ידי גירה דילהון. לא על ידי עצמם ולא על ידי גירה דילהון. גירה זה חץ. והכוונה היא לא על ידי עצמם ולא על ידי באי כוחם. לא על ידי שליחיהם. אתם מרגישים הרי באוויר כמה היה החשש כאשר יוצא הספר הראשון כספר שלם של שיטת החסידות. של השיטה הפנימית, של שיטת עבודת הנפש. של השיטה שהיא עומק המושג ליקוטי אמרים שדיברנו. ובתקופות ובשנים שקודמות לזה, ותוך כדי שהקונטרסים יוצאים, אז יופים מתרבים, ואז באים הדברים הברורים האלה, ולא על ידי עצמם ולא על ידי גירה דלהון, בלתי רשות הנקובים הנזכרים לאל. כלומר, מי שלהם נתן את הרשות לדפיס, והם היחידים, משך 5 שנים מיום כלות הדפוס, ולשונעים יונעם ותבוא ברכת טוב. כל דברי המלקט, איזו ענווה, אבל איזו ענווה שגם, כמו שאנחנו אומרים כל הזמן, ענוות אמת. אם נבין עכשיו מה זה מלקט, נבין שהמלקט זה לא רק מילה לענווה. זה יותר ממה שקוראים לחבר. המלקט פירושו זה שבא ללמד איך מלקטים את האמירים, ואיך הופכים את כל עבודת ליקוטי העומרים, את ליקוטי השיבולים, לכל העבודה. ומיד תראו איך בזה הוא מתחיל את הכל. כל דברי המלקט ליקוטי אמרים הנזכר לאל. והחלק הטכני, כביכול, כביכול גם החלק הטכני באמת של סוף ההקדמה שהערכנו בשיעורים של אתמול, וכאן מתחילים הדברים. אני רק בשלהי הדברים אוסיף עוד סוגריים קטנטנות. בסוף ההסכמות, אם אתם זוכרים, בסוף ההסכמות, כשלמדנו את ההסכמות, אנחנו כמו חבדניקים באמת, לומדים גם את ההסכמות וגם את הכותרת והכל, וזה בשיעורים היומיים, וצריך לראות את העומקים שיש. רגלנו לזה כבר, ברוך השם. כשלמדנו את סוף ההסכמות, ראינו שההסכמות ניתנו באותו יום. דיברנו על היום, ערב חי באלול, לקראת יום ההולדת, דיברנו על זה. והם ניתנו ביום שלישי שנכפל בו כי טוב, נכון? ביום שלישי שנכפל בו כי טוב, של פרשת כי תבוא. ודיברנו על הלמה. על זה שבכי תבוא מהפכים כללה לברכה, כי תבוא אל הארץ, לעניות דעתי הענייה, שמה יש עוד סיבה אחת. ואולי היא לא פחות ואלוהי הרבה יותר עקרוני. אתם יודעים איפה כתוב את השם האמרת היום והשם האמרך היום? בכי תבוא. וההקדמה וההסכמה לספר ליקוטי אמרים ניתנת ליום הולדת של בעל המחבר ליקוטי אמרים בפרשה שגילו את הרעיון של השם האמיר והשם האמירה. כל הסוגיה של תתחה עליון על כל הארץ זה כיתו. וביום שלישי שנכפל בו כיתו של פרשת כיתבו, שהוא ערב יום ההולדת של הבעל שם טוב ושל האדמור הזקן, חי אלו, שזה פרשת האמרים, מה זה יפה ירושתנו, המטה, מה זה חלק אלוה ממעל ממש, ואיך את החלק אלוה ממעל ממש הזה אפשר בדרך ארוכה וקצרה לעבוד על זה פה, לא רעיון רוחני, מדברים נשומה ועכשיו אין לי מה לעשות עם זה, אלא איך אפשר לעבוד על זה פה, וניתן ביום שלישי שנכפל בו כי טוב לפרשת את השם האמרת והשם האמרך. כל דברי המלקט ליקוטי אמרים הנ"ל. אם זה נכון, זה דבר... גבל. אחרי ההקדמות... כן, נכון, 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 מעניין. הוא אמר שבאמת גם הגודה, האיסור הגדול שהוא אמר לגבי ארור משיג גבול ראה, הוא נאמר באותה פרשה בכתבו על המעניין מאוד. מעניין מאוד. זה באמת לא רק טכני. אל תיגעו בקודש. תנו... אני אומר, אני מבין את המלחמות. זה לא יעזור, זה יעבור הלאה. אמרתי לכם פעם, החידוש הגדול של יד כיסלב לעניות דעתי, זה שיותר אדמור הזקן מהמאסר, שבסופו של דבר נכנסים אליו, כי אנחנו מרשימים, עם הסקנה אחת. אנחנו אוהבים את כל ישראל. לא רלוונטי כלום. למה? כי מי שיודע ללקט אמרים, איך הוא יכול בכל הגד במישהו שהוא חלק אלו ממעל? הוא באמת נמצא שם. איי, אבל זה קשה. נו, ליקוטי אמרים. לא מילים, הכל. פרק א', ליקוטי אמרים, ספר של בינוניים, בעזרת השם, שעה טובה. תניה. תניה בסוף פרק ג' דנידה. משביעים אותו תהי צדיק ואל תהי רשע. אפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה, היה בעיניך כרשע. דברייתא, עוד נדבר על המושג תניה, שעל שמו הולך ונקרא בהמשך הספר בפי כל בעולם, תניה, גם איגרת התשובה פותחת בתניה. נדבר, לא עכשיו, על המושג, כי אני רוצה להיכנס עכשיו לדברים עצמם. משביעים אותו, תהי צדיק ואל תהי רשע. במסכת נידה למדנו בדרשה, את מקורה המדויק, דרש רבי סמלאי, האם זו ברייתא, מה זה, זה יהיה קשור כשנדבר על המילה תניה, שמסובר בכך, שלפני שאדם מישראל נולד, משביעים אותו בשמיים, תהי צדיק ואל תהי רשע. ואפילו כל העולם כולו אומרים לך, צדיק אתה, היה בעיניך כרשע. אדם נולד, הרי יש כוונה למה הוא נולד. זה לא מיותר. ואדם נולד כדי לבצע את התכלית שלמענה הוא נברא. כמו שהחתול והאל והעץ. הוא נועד לבצע את תכליתו. לצורך זה יורדת הנשמה לעולם הזה ומתלבשת בגוף. לפני לידתו של אדם, פירושו לפני ההופעה הזאת של הנשמה, בסדר? היורדת מעולם הנשמות ומתלבשת בגוף. הנשמה לא יורדת לצורך עצמה. עכשיו היא נמצאת בעולמות הכי עליונים שיש. חומרים חזל, שהקדוש ברוך הוא נמלח בנשמות, בנשמותיהם של צדיקים, בנשמותיהם של ישראל, שהוא בורא את העולם. אז הנשמה לא יורדת כדי לטפח את הנשמה, אלא זו ירידה לצורך עלייה, לצורך כוונה מיוחדת, שצריך להבין אותה. אבל כדי לבצע את התכלית הזאת, כדי לבצע את השליחות הזאת, צריך הרבה 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 כוח, צריך הרבה עזרה. משביעים אותו, תהי צדיק ואל תהי רשע. זה החצי הראשון של המשפט. ההשבעה זה לא רק משביעים ואומרים לו, תשמע, אתה מושבע ועומד. ההשבעה בעומק היא בעצם כוח ההמשכה שהוא מקבל מלמעלה כדי להצליח. כשאני אומר שהוא מושבע, פירושו שהקדוש ברוך הוא ברא אותי עם היכולת לעשות את זה. כשאני משביע מישהו, אני אומר לו, אתה יכול. זה משביעים אותו. זה דבר מאוד עמוק. להשביע, אגב, נקרא במקומות אחרים, במאמרים של אדמו"ר הזקן, בשין שמאלית. משביעים אותו. הקרבה בין שובע ושבע היא מאוד חזקה. השבע, בלי להיכנס יותר מדי, והשבועה והשובע הם דבר מאוד מאוד עמוק. דיברנו על הצד ביום השבעה. אחרי זה הרב גוסקו ממשיך עם הבאר שבע. כשאדם נולד, יהודי נולד לעולם, הוא נולד מושבע. גדולי ישראל אמרו שזה העומק של וייצא יעקב מאיפה? מבאר שבע. אדם נולד לכאן, והוא נולד בעצם בבאר שבע. שבע זאת הנקודה של הקודש בתוך המציאות. כל דבר בעולם יש לו שש נקודות של מעטפת. ארבעה צדדים, למעלה ולמטה. שבע זאת הנקודה הפנימית. כמו שישה המשולשים של מגן דוד והאמצע. זאת השבת. כל ששת הימים שעשה אלוקים את השמיים ואת הארץ, כדי שהאדם יוכל להכניס את העולם כולו אל השבת. הנקודה השביעית היא זו שנותנת משמעות לששת הימים. אלמלא הנקודה השביעית בתוך הקופסה, ששת הימים הם שש נקודות נפרדות. גם מערכות היחסים בין ששת הימים הן מערכות יחסים טכניות, אבל הן לא מובילות לשום מקום. הייעוד הוא ההשבעה. אמרתי לכם פעם שזה מדהים שהמילה שבע, לדעתי, אמרנו את זה באיזה שבע ברוך בזמן האחרון, פה, שהמילה שבע כמעט כמות שהיא רצה גם לשפות האירופאיות עד היום, סבן. כמו המילה שבתו, סבתיקל. מאוד מעניין. לא לשפות הקרובות בכלל, לא הכי רחוקות שיש. שאדם נולד, הוא בעצם נולד אחרי שהוא הושבע. הוא הושבע פירושו, הוטבע בו הכוח. אבל לא הוטבע בו הכוח במובן שיש לו את זה וזה ירוץ. אלא הוטבע בו הכוח והוא יכול לגלות אותו. המילה שבע בעברית, אגב, היא בעלת שתי משמעויות. אצלנו בדרך כלל שבע פירושו וואי 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 מלא.
הוא סתודה, סתודה, ספר זה גם שבת.
כן?
אני
חושב. ספר שבת.
לא, ספר באנגלית.
כן, אבל ספר. מעניין, מעניין. מעניין מאוד. אנו, עד רבה, תבדוק את זה, כן? אני שומע.
זה בא מהמילה סטורון.
לא יודע, מעניין. מעניין מאוד. אבל שבע בעברית זה שני מושגים. יש לנו שבע שפירושו מלא, לא יכול, לא מסוגל כלום. יש לנו שבע בדיוק הפוך. נפתלי, שבע, רצון. אתם יודעים מה זה שבע רצון? אם אתה שבע, אז למה אתה רוצה עוד? הפוך. איך מתרגמים שבע רצון? שבע רצון הוא... כן, אבל מפסוד זה קטן. שבע רצון זה לא מפסיק לרצות. שבע רצון זה הרצון להמשיך. שבע רצון זה לא רק מפסוד, זה נח. שבע רצון, אנחנו מבקשים בתפילה, שבענו מטובך. אז מה אנחנו מתכוונים? שנהיה מפסודים ולא נעשה כלום? קדשנו במצוותיך, שבענו מטובך. אתם יודעים מה זה שבענו מטובך? האדם השבע לא יכול להכניס שום דבר אחר. אתם יודעים מה זה שבענו מטובך? שהטוב שלך יגרום לנו שאני לא יכול להכניס שום דבר אחר. לא יכול, אל תיתן לי כלום אחר. בדיוק, רק את הטוב. כי אייל תהרוג על אפיקי מים, אני רוצה להיות שמה למים שלך. אני, בדיוק. אני כל הזמן רוצה להיות שבענו מטובך. ותהר מבינו, אחרת זה סותר, שבענו מטובך נמצא בתוך משפחה של קדשנו במצוותיך, תן חלקנו בתורתך, תהר מבינו לעובדך באמת, שבענו מטובך, מה? אני מבסוט, אני אשב על המרפסת ויעשה ככה בכיף. שבענו מטובך פירושו, אני רוצה להיות במצב שבו לא רוצה שום דבר אחר. בא אליי המלצר ואומר, אתה רוצה אולי בכל זאת קצת תרחיב אופקים. מכירים? בכל זאת בשביל השכלה. קצת, מה יהיה איתך בסוף? באמת, מה אם אף אחד לא שאלה אותך את השאלה? באמת, די, זה היה נחמד. שנה, שנתיים, השתגעת. עכשיו מה יהיה? הרי בשלב מסוים צריך לצאת להם קצת גדול. שבענו מטובך הזה, באמת תודה, אבל לא יכול להכניס יותר, לא יכול, אני לא יכול. אני באמת מודה על כל ההצעות, ממש. אני מתרגש מההצעה, רק לא יכול. שבע רצון. לא יכול בלי הרצון. משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשע, ומשביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשע, זה תחילת ליקוטי אמרים, זה תחילת התניה. יהודי נולד בעולם שהוא מושבע, המילה מושבע עושה לנו מצד אחד קונוטציה של זהר, אבל מושבע פירושו שיש לו את הכוח להיות צדיק. שיש לו את הכוח להיות צדיק. הוא מושבע תהי צדיק. ואל תהי רשע. ואפילו כל העולם אומרים לך צדיק אתה, תהיה בעיניך כרשע. החצי השני של המשפט, הוא חצי קשה. כי צריך לתפוס שהחצי השני של המשפט הוא חלק מההשבעה. זאת אומרת, אתה צריך להיות צדיק, אבל איך אתה צריך לראות את עצמך? כרשע. אז מזנק השכל שלנו ומתקומם. תראו את השאלה. וצריך להבין. בהתנען למדנו במשנה במסכת אבות, ואל תהי רשע בפני עצמך. מה פירוש שאדם צריך להחזיק מעצמו רשע? מה התועלת בזה? וזה פיר פלויים, שבזה מתחילה התורה החסידית, התורה החבדית. שמחה! מה זה תהי בעצמך? מה זה תחזיק מעצמך הרשע? איזה מין דבר זה? וגם, לא רק שלמדנו באבות, שאז זו ספירה גמורה, אלא מבחינת ההיגיון הפשוט, אם יהיה בעיניו כרשע, ירא לבבו ויעצב. ואם יעצב, לא יוכל לעבוד השם בשמחה ובטוב לבב. הפילוסוף שיגיד, אין דבר, תהיה עצוב קצת, זה לא עובד פה. אנחנו רוצים להגיע לשמחה. אז משביעים אותו תהי צדיק ואל תהי רשע, פירושו נותנים לי כוח, יש בי את הסובה, יש בי את השבועה. אני חי בעולם שמשביעים אותו תהי צדיק ואל תהי רשע, יש לי את האמרים, את האלף, יש לי את הכוח הפנימי הזה. אבל אתה צריך להחזיק מעצמך כרשע. ואם יהיה בעיניו כרשע, יראה לבבו ויהיה עצב ולא יוכל לעבוד השם בשמחה ובטוב לבב. אבל מאידך, מה תגיד? לא, איך ירגיעו אותי בהרגעה הילדותית? יגידו לי, לא, לא, זה לא רציני, זה רק יהיה בעיניך כרשע, צריך לעשות תרגיל, זה הצגה. אתה בעצם צדיק, וכשכולם באים לקבל ברכות, אתה אומר, לא, 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 אני רשע, אני רשע, אני רשע, וזה רק שלא יחשבו שזה נכון. אתה מבין, זה לא. אתם מכירים את השניים שהלכו ברחוב, אחד צדיק, הוא אמר כל הזמן שהוא רושע והוא רושע. אחרי זה השמש הבין שככה זה עובד, אז הוא אמר, אני רושע, אמר לו הצדיק, עליך יחשבו באמת, תסתוק. לא, לא, תדאר, חברי. אז זה תרגיל, זאת בדיחה, אין דבר, חס ושלום, זה מה שמשביעים אדם לפני לידתו. החיים הם תהי צדיק ואל תהי רשע, ותחזיק תחזיק מעצמך, הוא לא איזה משהו צדדי. זאת אומרת, התחושה שאני כרשע, התחושה הזו שאני כרשע, היא אימננטית לעצם החיים. אני הייתי אומר, משביעים אותו תהי צדיק ואל תהי רשע, זה ליקוטי אמרים באלף. ואפילו כל העולם אומרים עליך, צדיק אתה יהיה בעיניך כרשע, זה ליקוטי העומרים. איך אתה עושה את העבודה? זה אמיתי לגמרי. אז הוא שואל, ואם לא ירא לבבו כלל מזה, כלומר הוא יקבל את זה כזה חס וחלילה, איזה מין סתם, יכול לבוא לידי קלות חס וחלילה. זאת שאלת הבסיס. אז משביעים אותו תהי צדיק ואל תהי רשע, ואפילו כל העולם אומרים לך, צדיק אתה היה בעיניך כרשע, אבל זה לא להיות כרשע במובן שלכן להיכנס לעצבות, וחלילה לא להיות כרשע במובן הסתמי ולכן להיכנס לאדישות. אלא כשם שזאת העבודה עצמה לדעת את השורש, אתה צדיק, זאת שבועה. ואם הקדוש ברוך הוא השביע אותך, זה לא שבועת שווא. זאת שבועה. זה אצלך בפנים, זה סובה, זה אתה, זה מהותך. אתה צדיק, תהי צדיק, כלומר גלה את היותך צדיק. ואל תהי רשע, לא רק תהי צדיק, אל תהי רשע. ומהותית היה בעיניך כרשע. אבל זה לא עכשיו עברנו לתרגיל במוסר. זה עבודת הספר של בינוניים בהתחלה. איך עושים את זה? איך מגיעים לשם? וכאן מתחיל האדמור הזקן את ההגדרות. צדיק, רשע, בינוני, ההגדרות האלה, בעזרת השם ניכנס מחר, אני רק רוצה לגמור במשפט אחד. המשביעים אותו, כל הפרשנים שעוסקים בדברים הפנימיים של הדברים, מזכירים שזה ויצא יעקב מבאר שבה, וילך חרן. והפירוש, האור החיים הקדוש, מי שרוצה שיסתכל שם בפנים, וראשוני החסידות, וכולם מדברים על זה תמיד. שיעקב יוצא מבאר שבה. אם צדקנו שהשבועה והשבע, שדיברנו עליהם, הם כל כך מהותיים, אז יעקב יוצא מבאר שבה, אל הגלות, אל העבודה, הוא יוצא מבאר שבה, והולך לעבודה הקשה שלו. העבודה היא חרנה. חרנה לומדים מהמילה של חרון. גם בלי המילה, אנחנו יודעים לאן הוא הולך לעבוד. אנחנו יודעים איפה הוא יוצא. הוא נפרד עכשיו מנחשוף נחשפתי מאבא, מהכיסופים. ואנחנו יודעים לאן הוא הולך. ואנחנו יודעים את העבודה שהוא עושה. עבדתיך. כל פרשת ויצא היא הפרשה של העבודה. ואני יודעתי, נתניה נתן איזה קומה אחת, כמו תמיד, עוד יותר גבוהה. שתניה יגיע עוד מעט בפרקים הקרובים, בימים הקרובים בעזרת השם, להתמודדות בין שתי הנפשות, כלומר מחר בעזרת השם ניכנס להתחלה של זה, יאמר תניה ששתי הנפשות הן יעקב ועשיו. שיעקב ועשיו מבטאים לאורך כל הדרך את המתח בין שתי הנפשות. המאבק, לאומי לאומי לאומה, רב יעבוד צעיר. על פי זה אתם מבינים איפה מופיע הרעיון שאדם חי בבאר שבע? וכשהוא יוצא לעולם הוא יוצא מושבע. כשיעקב מתחיל את המאבק עם עשיו. כל עוד המאבק היה בבית, אז יעקב היה בבאר שבע, ועשיו היה יוצא לשדה וחוזר. עכשיו יעקב יוצא מהבית, עשיו נשאר בבית. ויעקב יוצא, והוא בעצם יוצא כדי לברוח מפני עשיו אחיך. הוא הולך לעבודת ברורים של עשיו לבן, וכשהוא יוצא, הוא יוצא מבאר שבע. הרי כל הפסוק, ויצא יעקב מבאר שבע, וילך הרנה, כל הפסוק, רש"י שואל את זה בתחילת הפרשה, הוא מיותר. כי כבר כתוב לפני כן, וילך פדנה ארם. מה אכפת לי מאיפה הוא יצא? זה לא שהם גרו בבאר שבע, הם גרו באלוני ממרא, בקריית ארבע וחברון. מה חשובה התחנה הזאת שנקראת באר שבע? לעולם יוצאים אבותינו אל ההתמודדות עם החיים מבאר שבע. כשיצא יעקב ואיתו אנחנו 70 נפש ונרד למצרים, נזבח יעקב אבינו וכולנו יחד איתו זבחים לאלוהי אביו יצחק בבאר שבע. ובבאר שבע יגיד לו הקדוש ברוך הוא, אל תירא מרדה מצרים. ומה אני עושה שם? יוסף, צדיק, יסוד עולם, ישית ידו על עיניך. אנוכי אהיה עמך. אבל אתה יודע זה, איזה ליקוטי אומרים אני הולך? אתה יודע לאן אני הולך להגיע? למצרים עכשיו? עד שם, פלאי פלא. אני שם יהיה. לא יאמין. מאיפה יוצאים? מבאר שבע. כשאברהם הולך לרדת, הוא יורד מבאר שבע. כשיצחק הולך לרדת והקדוש ברוך הוא אומר לו, עבודת העבודה שלך שונה, הוא אומר לו, בבאר שבע, אל תרד במצרים. אבל מי שמבטא יותר מכולם את המאבק הקבוע עם הנפש, ששתי הנשמות שעליהן מדבר בהמשך, זה יעקב אבינו. ואצלו מופיע וייצא יעקב מבאר שבע. והספר מתחיל במשביעין אותו. הבאר שבע. העולם. העולם שלנו זה באר שבע. בעולם שלנו יש לנו את הבאר שאנחנו מושבעים. יש דרכי עבודה. אנחנו בבאר שבע. העולם הזה הוא באר שבע. העולם הזה הוא מקום שבו אתה ואני מושבעים, כלומר קיבלנו את כוח ההמשכה, מוזהרים, שלא לאפר אותו. יש לנו כוח ללקט אמרים, כי אנחנו מושבעים תהי צדיק ואל תהי רשע. ואנחנו לא מושבעים שבועת שווא. תבינו את פתיחת התניה. כשהתניה פותח בציטוט הזה הוא אומר, אני פותח את הציטוט של כל הספר הזה ואני מאמין, לא באמונה שלמה, כי אלמלא הייתי מאמין, אני לא מאמין בקדוש ברוך הוא אם אני לא מאמין בך. אתם מבינים מה אני אומר בכלל? אם אני לא מאמין ביכולת שלך להתמודד בחרן, אני לא מאמין בזה שהקדוש ברוך הוא עושה עבודת אמת, כי הקדוש ברוך הוא השביע אותי שאני יכול. אם הקדוש ברוך הוא השביע אותי, זאת אומרת שהאמונה בקדוש ברוך הוא מחייבת אותי להאמין בך ובי. זאת הפתיחה לספר המוסר הגדול. משביעים אותו, תהי צדיק ואל תהי רשע. זה לא אני. זה לא איזו תקווה. זו שבועה. אנחנו בבאר שבע. מבין אבשלום, אנחנו בבאר שבע. ואנחנו הולכים חרנה. ועשיו בורח עודף מפה, ולבן מחכה מפה. והמאבק הוא המאבק, ואנחנו פותחים את הספר של הבינוניים. מבינים? מבינים את העיתוי, מבינים את התמונה הזאת של יעקב בספר של בינוניים מתחילים? והדרך לעמוד בשבועה הזאת היא, ואפילו כל העולם כולו אומרים לך, צדיק אתה, היה בעיניך כרשע. ועכשיו לך רנה, ותעבוד, ותעבוד בשמחה, אוהב ימים לראותו. אנחנו נעמוד בזה, ומפה בעזרת השם נכנסים עכשיו לחלוקות ולהגדרות. אולי סיוע של פרק א' יהיה במשפט שמחפש התניה את המושג מהות הבינוני. הוא יגיע עוד מעט למושג מהות הבינוני, והוא ינסה להגיד, הבינוני הוא לא איזה ממוצע, אלא זה מהות. כמו שהצדיק הוא מהות, שאומר, מהות הבינוני, וכל זה בעזרת השם, ניכנס מחר.